אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
בוקר טוב וחג שמח למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם. אנחנו בחג ראשון של פסח 2020. את החג הזה לא נשכח הרבה שנים, אני מתאר לעצמי, ועוד יכתבו עליו. אבל אנחנו כאן בתאגיד בסדרת המשדרים של החג הקבועים שלנו, רעיון על שתי רגליים, ומביאים לשידור כרגיל יגאל בוטון וחדווה אלמוג, והפעם אנחנו בחרנו לראיין את פרופסור איתנה פדן דורי, ביתו הקטנה של מי שהיה הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל, יעקב דורי. פרופסור איתנה פדן, בוקר טוב לך, חג שמח.
אז חג שמח, חג שמח לכולם. אני מבינה שעליי הוטל לספר על אבא. כן. אבל קודם אני רוצה תודה ליצחק נוי וליתר המארגנים של השידור הזה. תודה למרדכי נאור על הספר על יעקב דורי הרמטכ"ל הראשון, אשר ממנו למדתי המון. ותודה גם למאזינים שבימים טרופים אלה של קורונה רוצים לשמוע על אלה שהביאונו עד הלום, על פועלם, על התנהגותם במצבים הרבה יותר קשים מהיום, ימי הקורונה.
דור התקומה אנחנו קוראים לזה. פרופסור פדן,
כן.
איפה נולד אבא וכמה קווים לילדותו?
אוקיי. טוב, אבא נולד באודסה. ב-1899, אודסה זה הנמל הרוסי הגדול לחוף הים השחור בדרום רוסיה הצארית, היום אוקראינה. התקופה היא שלהי המהפכה הרוסית, 1917. ובטח חלק מהמאזינים זוכרים את מרד המלאכים של האונייה פוטיומקין נגד המשטר הצארי שהתחולל ב-1905 באודסה. והמרד תואר בסרט ציירת פוטיומקין שבוים על ידי הבמאי היהודי סרגי אייזנשטאט, עם התמונה המפורסמת בכל העולם של המדרגות עם עגלת התינוק. אודסה הייתה המרכז השלישי של יהודים בעולם אחרי ניו יורק וורשה, 140,000 איש. והם היו מאוד מעורים כמובן בכלכלה, והם היו מאוד מצליחים. והסופר היהודי איזק באבל תיאר אותם, את כולם, כולל בתי הזונות והסוחרים העמידים והמחובטים, ותיאטרון גשר במחזה עיר סיפורי אודסה הציג עיבוד של הסיפורים האלה. מי שלא ראה את ההצגה, תיאטרון גשר, אני מאוד ממליצה. ובאודסה היה ריכוז עצום של אנשי רוח ומעשה יהודים שנולדו או פעלו שם, כמו ביאליק, כמו אחד העם, מנדלה מוכר ספרים, זאב ז'בוטינסקי, שאול צ'רניחובסקי וכל מי שאתם רוצים. אבל עם ההצלחה שלהם כמובן בפוגרומים, וב-1905 התחולל הפוגרום הרציני ביותר, והיהודים, מה שמעניין שהיהודים באודסה הייתה להם איזה התארגנות, והם הגנו על עצמם, והסבא שלי, אברהם צבי דוסובסקי, היה מאוד פעיל בפלוגות ההגנה האלה, ולפי סיפורי המשפחה הוא הרג קוזק. ולכן היה עליו להשאיר את המשפחה ולברוח ארצה. ורק לאחר שנה הסבתא עם שלושת ילדיה הצליחה לעלות. אז זו הייתה התחלה. הם הגיעו ליפו, כמובן, כמו כל אחד אז. אני לא זוכרת אף פעם שאבא שדיבר על דסה, אבל אני כן זוכרת את האהבה שלו לספרות ולספרות הרוסית. הוא דיבר רוסית כן, אבל לא על בוריה, רק עם אמא שלו. הרבה מבני המשפחה שלי אהבו את השפה הרוסית ואת כל הצורותיה הספרותיים, כולל אבא.
כן.
אבל כמנהיג הדור ההוא, בביתנו לא הרשו לדבר שום שפה מלמד עברית, ולכן לצערי עד היום אני לא יודעת רוסית.
טוב, אז... את יודעת שפות אחרות. כן. מי הייתה הסבתא הגדולה?
אז באמת, אחת הישויות שהשפיעה על אבא בצורה רצינית מאוד, ונדבר על אחרים גם, זה הייתה הסבתא הגדולה. למה קראנו לה סבתא גדולה? כי היא הייתה גבוהה, והייתה גם מאוד יפה, ועל פי הישק דבר בבית של, 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 של המשפחה. כשהוא הגיע לבית ספר, כשאבא הגיע לשנות בית ספר, היא מעשה בבתי הספר המצויים בחיפה אז, כי הם גרו בחיפה. בעת ההיא היה איזה אליאנס, והיה איזה בית ספר של הטמפלרים, ולכן היא פעלה יחד עם ראש העיר שבתאי לוי ואחרים, להקים את בית הספר העברי הלאומי, אני חושבת הראשון, שנקרא אבטליה. בארמית זה אבי הילדים. המורה היה פנחס כהן, איש מטולה שלמד במקווה ישראל. אבא היה קשור אליו מאוד, ולפי אבא הוא השריש בתלמידיו את האהבה לארץ. אני אקריא רק מה אבא אמר על פנחס כהן. יותר מן הבית השפיעו עליי ועל חבריי בית הספר והמחנך המנהל פנחס כהן. מוסד זה, יותר משהיה בית ספר ללמד דרדקים, היה מעין מכון לידיעת המולדת ואהבתה. אנו למדנו תוך כדי טיולים ברחסי הכרמל, בעמקים, בגליל התחתון העליון, לא למדנו ציונות, אבל חיינו אותה. והוא היה בקשר עם המורה הזה כל השנים.
אנחנו כן. יודעים מההיסטוריה, קוראים הרבה והרבה נכתב על אבא שלך, על הקשר המיוחד שהיה לו עם דוקטור ארתור בירם ובית נכון. הספר הריאלי בחיפה.
נכון, אבל אני קודם רוצה לספר על גם כן, אחד הדברים שמראים את האישויות שלו, זה שהם היו, כשהם היו ילדים, הוא ואחיו שלמה בן 9, הוא היה אז בן 12, הלכו לשחות בים, דרומה לאקו. לפתע התנפלה עליהם קבוצה של נערים ומבוגרים ערבים, בקריאות עליהום עליהום. הנערים הישראלים לא ברחו, הם נלחמו עם כל מה שהיה להם, אבל לפתע ערבי מבוגר אחד שלף סכין והתכונן לדקור את האח הקטן שלמה. אבא מיד תפס בידו את הסכין בלהב וכך הציל את שלמה אחיו. כמובן שידו נחתכה והדם הרב נשפך, וזה מה שהבריח את הפורעים, אבל הצלקת נשארה לעדות, וכשהיו מספרים על כך במשפחה, אבא היה מראה את הצלקת בגאווה לא מעטה. ועכשיו הגענו לבית ספר ריאלי. אבא היה הבוגר הראשון של בית הספר הריאלי בחיפה. קודם כל זה היה בית ספר עזריה, אחרי אבטליה זה היה עזריה, ואפילו הוקם אז כבר הטכניקום שהיה אבי הטכניון. זה מה שמדהים, שהייתה הצעה ללמד בשפה הגרמנית. לא יאומן.
זה ויכוח מאוד ידוע בהיסטוריה.
נכון.
הוא הסתיים בניצחון השפה העברית.
בדיוק. ואז הוקם בית הספר הריאלי עם היקה דוקטור ארתור בירם. ואבא היה בוגר המחזור הראשון. אנחנו מדברים על תקופת מלחמת העולם הראשונה. דוקטור בירה מקנה לתלמידיו משמעת, סדר, דיוק במחשבה, במעשה, ואת הסיסמה והצנה הלכת.
אז רק תרשי לי לעזור למאזינים, שלא להתבלבל. מלחמת העולם הראשונה היא 1914-1918.
נכון. נכון. אני גם כן בגרתי בריאלי למרות שלא רציתי, כי אני הייתי, למדתי קודם בתיכון חדש, אבל דוקטור בירה אמר שזה לא ייתכן אחרת, אבל זה לא כל כך חשוב.
אבל אולי בזכות זה הפכת להיות פרופסור לביוכימיה.
כן. אני לא יודעת, אבל לא חשוב. טוב, אז אנחנו מלחמת העולם הראשונה הסתיימה, הצהרת בלפור 1917, הבריטים כבשו את חיפה ב-1918, וזה בישר תקופה חדשה יחד עם השמועה שבצבא הבריטי מאוגדים שני גדודים בלגיון יהודי אמיתי. אבא היה בדיוק בן 18, הוא גמר בדיוק את ריאלי. והתגייס מיד לגדוד העברי שנקרא גדוד הראשון ליהודה. אפילו היה להם, אני חושבת, על השרבול מגן דוד וגם כתובות בעברית.
היה גם היה.
כן, כן, הייתה מלחמה, אבל הם ניצחו. הוא שרת בגדוד מ-1918 עד 1921. הוא גמר כסמל. ומה שחשוב מכל, שהוא עבר בהצלחה, אני חושבת, יחד עם אולשן, שהיה אחר כך השופט העליון, את קורס מקלעי הלואיס. לואיס היה המקלע הכי חשוב בתקופה ההיא. הוא היה מאוד גאה, והוא בעצם עזב את הגדוד בין האחרונים, מכיוון שז'בוטינסקי, שהיה לו קשר איתו כל הזמן, שכנע אותו שחייב להישאר בגדוד, כי אפשר ללמוד מהצבא האנגלי לקראת הבאות. על התקופה בגדודים אבא אהב לספר, ותיאר בין היתר כמה סבלו במצרים ממנדבושקס. אתה יודע מה זה מנדבושקס?
לא, בוודאי, בוודאי.
קינים.
קינים.
שכנראה שיגעו אותם.
כן.
טוב, את הסיפור, למה הגדוד העברי פורק וחולה, זה כמובן אין לנו זמן לדבר על זה.
ואז הוא יוצא לגנט שבבלגיה ללמוד הנדסה.
אז הוא חוזר לארץ, כמובן, חושב להצטרף להתיישבות העובדת. וכאן שוב רואים את אישיותה של האמא הסבתא הגדולה. היא קובעת, התיישבות היא אמנם חשובה, אבל ההשכלה גבוהה אינה פחות חשובה להגשמת הציונות. וכך נסעו יעקב ואחיו ללמוד בחול. יעקב נסע לאוניברסיטת גן בבלגיה, סיים הנדסת בניין בארבע שנים ושנה סטאג', אנחנו מדברים 1921-1925, אחיו גמר ארכיטקטורה בבוזאר המפורסם בפריז. עד היום אני לא יודעת איך סבתא שלי, שלא היה כסף, איך היא הסתדרה ואיך היא שכנעה אותם לנסוע. לפי הסיפורים, הם עבדו למחייתם, אחד למד, אחד עבד, אחד עבד, אחד למד, וככה הם גמרו את שתי האוניברסיטאות המפורסמות באירופה.
אז אם אנחנו מזכירים את סבתא הגדולה, כבר כמה פעמים הזכרנו, כן. אולי נשמע כמה מילים על אמא.
כן, אז כשהוא חוזר, הוא עבד כמהנדס, אני חושבת בקושי שנתיים, משהו כזה, ועד מהרה הצטרף להגנה בתיווכה של לא אחרת מאשר רוזה האדומה. אני מקווה שיודעים מי זאת.
האמא של יצחק רבין. כן.
אפילו הוא הכיר אותה כשהיא הייתה בהיריון עם יצחק רבין. וב-29 הוא מתחתן עם בדנה פינטו, אמא שלי, שהייתה אישה מקסימה, נאה, משכילה. היא ידעה עברית על בוריה כבר כשבאה לארץ. היא נולדה באיזה עיירה על יד ליטה. על יד וילנה, בליטה.
בדנה הוא שם עברי?
בדנה זה שם עברי. אני לא זוכרת בדיוק מאיפה. אנחנו פעם בדקנו את זה בתלמוד או משהו כזה. לא כל כך נפוץ כידוע השם הזה, אבל זה עברי. היא לימדה עוד על יד ליטה שם, באיזה עיירה שקוראים לה קורניץ, בבית ספר תרבות. עברית. והתגלגל לידי ספר, זיכרונות של הכיתה, שכתבו לה לפני שהיא עלתה ארצה, בעברית ראותה זה לא יאומן. ב-1924 הם עלו לחיפה, והם התחתנו ב-29. אני נולדתי ב-37, אתם יכולים לעשות בדיוק את החשבון בת כמה אני. ב-31 אבא...
הנה, מיהרתי ועשיתי את החשבון, את בת 84.
יפה. וזהו, מאוד מסוכנת לקורונה. ב-31 אבא מונה למפקד חיפה. הוא שירת כמפקד חיפה מ-31 עד 39. מאחר ואני הייתי הקטנה בת הזקונים, אז הוא פילק אותי מאוד, למרות שהוא לא היה הרבה בבית. אני תמיד הייתי קשורה אליו המון, והיה לנו מזל שהייתה לנו את האמא הזאת, שידע איכשהו לאזן. טוב, ב-31, טוב, אנחנו מגיעים למפקד האגדה.
אז רגע, אז אני רוצה כאן לשאול כן. שאלה מתבקשת.
כן.
זה לא יכול להיות שהוא היה מפקד ההגנה בחיפה,
כן.
והיה בהכשרתו מהנדס, ולא כן. הכיר את יוחנן רטנר בחיפה, שהיה הרמה.
ודאי, ודאי שהוא הכיר.
אז אולי
הכיר...
מילה או שתיים על היחסים ביניהם.
היחסים ביניהם היו תמיד מצוינים. הרי רטנר גם היה פרופסור בטכניון לארכיטקטורה. והנכד של רטנר, שהוא גם כן ארכיטקט, הוא חבר מאוד טוב של הבן שלי, שהוא גם כן ארכיטקט, אורי פדן.
הוא היה אצלנו בשידור כבר.
ובחור נהדר.
כן.
ותמיד היה יחסים מצוינים ביניהם, בין רטנר ואבא. וכמובן, כשאבא היה מנהל הטכניון, נשיא הטכניון, הוא היה פרופסור בטכניון.
אבל לפני כן, אבא הכיר גם את וינגייט, לא?
ודאי. אז כשהוא היה, אנחנו מדברים על... כן, אבל אז, עכשיו אנחנו מפקד...
אנחנו מדברים על התקופה שלפני
נכון,
פרוץ מלחמת העולם השנייה.
נכון, המרד הערבי 36-39,
כן.
התקופה של אבא היה מפקד חיפה, ומפקד, הוא היה מפקד אתר העלייה לחניתה עם וינגט. והיה לו קשרים עם וינגט, אפילו יש תמונה שלו ושל וינגט, בדיוק בתקופה הזאת, היה לו קשרים נהדרים גם אחר כך, עם אשתו של וינגט, כי וינגט הרי נהרג.
לורטה, לורטה.
נכון, נכון, היא באה, היא ביקרה בטכניון, היא ביקרה אצלנו בבית.
הייתה אישה מאוד נאה.
מאוד נאה, וגם הוא היה גבר נאמן.
יפה, נכון.
נכון.
עכשיו, ב-1939,
הוא רמטכ"ל ההגנה.
אבא שלך הופך להיות רמטכ"ל ההגנה, זה
כן.
התואר שלו. רמטכ"ל ההגנה, עוד אין מדינה.
עוד אין מדינה, אבל כבר יש רמטכ"ל, כבר קוראים לו רמטכ"ל. זה מעניין.
מעניין מאוד.
טוב, אבא היה איש ספר, ואהב מאוד עברית, והרבה ממה שאנחנו משתמשים היום, כמובן עם עוד אנשים שהיו, תמיד היה מתעניין מה קוראים לזה ואיך קוראים ולמה זה סרן ולמה זה אלוף וכו' וכו' וכו'. אז זהו, כבר קראו רמטכ"ל ההגנה, הוא היה רמטכ"ל ההגנה מ-39 עד 45. ואנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה. אמא נשארה לבדה עם שלושה ילדים.
ואתם בת... נמצאים במקום שנקרא תל אשר.
אז קודם אנחנו בחיפה. כן?
ואיפה זה תל אשר?
והאיטלקים מפציצים את בתי הזיקוק בחיפה.
והמעניין כן,
שאני זוכרת את הריצה למקלטים. אנחנו גרנו באיזה קומה גבוהה, ואמא כל פעם הייתה רצה עם שלושת קטנים. ובמקרה אחד, איזה דלת של המקלט נטרקה על ידו של אחד השכנים וגדעה את אצבעו. וזה מזכיר את הילדים, לי היום, את הילדים בעוטף עזה. אז אני לא יודעת אם הסיפורים האלה אני זוכרת באמת או אני זוכרת מהסיפורים. מכל מקום הם החליטו שזה אי אפשר שהיא תמשיך ככה מכיוון שאבא לא היה בבית. ולאבא שלה הייתה אחוזה ענקית במקום שנקרא תל אשר.
אבל לפני כן תרשי לי רק לעזור למאזינים.
כן.
את ההפצצות על חיפה וגם על תל אביב,
כן.
עשה חיל האוויר האיטלקי.
נכון.
ואז שלט באיטליה בניטו מוסוליני.
נכון.
זהו, עכשיו נעבור לתל אשר.
על תל אשר היא נמצאת... בין שדה ורבורג ורמת הכובש. ומבחינתי זה היה גן עדן. כזה פרדסים, בוסטנים, בריכה, סוס ועגלה, מה שאתה רוצה. אני לא הלכתי לגן, כי לא היה גן. ולאמא, אבל זאת הייתה תקופה פחות נעימה, שהיא הייתה אחראית על המשק, שכלל גם לול, אבל היא אף פעם לא ויתרה על תרבות, והיא הייתה לוקחת אותנו לכפר סבא, שזה הייתה ממש העיר הגדולה ליד, והסרט הראשון שראיתי בחיים שלי, זה ראיתי בכפר סבא, קוסם מארץ עוץ, עם ג'ודי גרלן.
תגידי לי, איך אתם מגיעים לכפר סבא?
היא הייתה עגלון, עם עגלה וסוס.
עגלה וסוס?
כן.
והעגלון הוא המונית?
העגלון זה אימא.
העגלון הוא אימא, ואיפה חונים? איפה? סליחה, לצחוק.
אני אומרת לך, זה היה פריז של אז. כן, זה לא יומן.
אני עוד לא שמעתי אדם שנסע לכפר סבא בעגלה וסוס לראות את ג'ודי גרלן. זה אני שומע פעם ראשונה, וזה מקסים. אני חייב לומר, זה מקסים. יותר מאוחר, כן, את רוצה להוסיף? תוסיפי.
אני רוצה להוסיף שבתקופה ההיא, שאבא היה כבר רמטכ"ל להגנה, הוא היה בא לעתים הביתה, לעתים רחוקות. כמובן, היה מאוד קשוב לילדים, הוא מאוד
רגע,
היה
רגע,
עיוון.
רגע, 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 לאבא לא הייתה עגלה וסוס?
לא, לא, היה לו פז'ו. אני חושבת את הפז'ו הראשון בארץ. ומאז הוא אהב פז'ו. הוא היה לוקח אותי לטיולים, אולי גם בשביל הכיף, אבל גם כמסווה מהאנגלים. טיול אחד אני זוכרת לג'וארה. לסיקור קורס מדריכים. שם הכרתי את משה סנה, שכידוע היה אז הרמה, ראש המטה הארצי, אבל אני התעניינתי יותר בכלב שהיה שם, במקום שהפיג את השיממון שלי. נסיעה אחרת שאני זוכרת טוב ואהבתי, הייתה נסיעות ליגור. אני שם הכרתי את יהושע גלוברמן, שהיה מאוד נחמד אליי ודאג להמון משחקים. הוא היה מאוד קרוב לאבא. הם התייעצו ללא סוף, וכידוע הוא נהרג בתחילת מלחמת השחרור.
כן.
מה אני יכולה להגיד? הגיע השבת השחורה, ונחמיה ארגוב, שהיה גם כן מאוד מאוד קרוב למשפחה, הוא בא אלינו, ואני זוכרת, הוא ביקש להחביא את כל המסמכים. אני לא ידעתי מה אבא שלי עושה, כמובן, רק ידעתי שהוא מהנדס בסוכנות. הוא ביקש את כל המסמכים להחביא, תלושי המשכורת כמהנדס בסוכנות.
כן, רק להזכיר למאזינים שארגוב היה מזכירו של דוד בן גוריון.
ארגוב היה אחר כך השליש של בן גוריון. גם היה השליש של
כן,
אבא, ואחר
כן.
כך השליש של בן גוריון. היה
כן.
איש מקסים.
כן.
טוב, הגענו ל-46, וכדרכנו בקודש, גם בתקופה היא היו ריבים והתקדשויות, בלי סוף, אנחנו יהודים. הרמה, כמו שאמרתי, היה שני. אבא היה בין הראשונים שחלק עליו, ולבסוף אבא התפטר או התפוטר, ובתקופה זו, בדיוק, בן גוריון כבר ראה את הבאות, וחיפש ראש משלחת לארצות הברית להכנה למלחמת העצמאות. אבא היה מאוד נאמן לבן גוריון ומאוד מעורך על ידו,
אז אני רוצה
ברשותך לעמוד בראש המשלחת.
כן,
המטרות המשלחת...
אבל אם תרשי לי, פרופסור פדן,
כן?
אני רק, עוד פעם, אני המתווך לטובת המאזינים.
כן.
משה סנה הפך לקומוניסט.
נכון.
אבל הוא הפך לקומוניסט טוב, במובן הזה שהוא חשב שממילא הצבא האדום, אחרי מלחמת העולם השנייה, ישתלט על כל המזרח התיכון, ועל כן, אם אנחנו נהיה קומוניסטים, כשהם יגיעו, נגיד להם שאנחנו חברים שלהם. שלא
נכון.
יפגעו בקהל היהודי. בן גוריון לא קיבל את זה. ואבא שלך עמד לצידו של בן גוריון.
וזה היה מזל שבן גוריון לא קיבל את זה. זה היה מזלנו. ועוד לא קיבל כמה דברים על האישיות של סנה, שאני לא אדבר על זה. טוב, המשלחת לאמריקה היה לה שלושה תפקידים. קודם כל, התרמה של יהדות אמריקה למימון הוצאות ההגנה והמלחמה שעמדה בפתח. אבא תמיד דיבר על ההיענות הפנטסטית של יהודי ארצות הברית, ורובם של התורמים נשארו בקשרים עמו לאורך הימים גם כשהוא היה נשיא הטכניון. אחר כך כמובן היה חשוב רכישת נשק ומכונות לעשיית נשק. התקופה הייתה לאחר מלחמת העולם השנייה, ואמריקה מכרה את הנשק העודף שהצטבר מהמלחמה. אבא ואנשיו, האיש הכי קרוב אליו היה סלאבין, שאני זוכרת אותו טוב, הם קנו כמה שיכלו את הנשק האמריקאי שנשאר, וכמובן שאת הסחורה הזו היה צריך לפרק ולשלוח בהסתר לארץ, כי עדיין שלטו אנגלים. המטרה השלישית הייתה רכישת אוניות מעפילים. 10 במספר מכל אוניות המעפילים נרכשו באמריקה. באירופה נרכשו יותר, איזה 64 אם אני לא טועה. אבל האוניות האמריקאיות היו הרבה הרבה יותר גדולות. ואחת האוניות המפורסמות שנקנתה בבולטימור זה אקסודוס, יציאת אירופה תש"ז. 1946, הקונגרס הציוני. אז אבא, הוא לא רצה לחזור להיות הרמטכ"ל. הוא מאוד כעס על כל מה שקרה. אבל הוא הוזמן לקונגרס בז'נבה, זה היה אז הקונגרס, והשתתפו שם ישראל גלילי, שהיה מאוד קרוב אל אבא. כמובן גם יגאל אלון וגם משה דיין וגם בן גוריון, שהפך להיות הממונה על תיק הביטחון בנוסף להיותו יושב ראש הנהלה הציונית. והם שכנעו את אבא בסופו של דבר לחזור לתפקיד. וגם ההורים מחליטים לעבור לתל אביב, כמי אל אחי כבר למד בתיכון חדש, והנסיעות לתל אביב היו גם מתישות וגם לא בטוחות. מה שמעניין, בתקופה ההיא גם האחים שלי השתוללו וזכוכית של דלת נכנסה לצבי אחי הצעיר בצד ביתנו. היה הכרח, היה עוצר, היה הכרח לקחתו לבית חולים. מי שעשה את זה היה חיים לסקוב. חיים לסקוב היה מאוד קרוב למשפחה גם כן.
כן, גם הוא בוגר הריאלית וגם הוא איש חיפה.
נכון.
התרומה של חיפה הייתה גדולה מאוד. עכשיו, כשבן גוריון חוזר... וב-47
מינו אותו עוד פעם לרמטכ"ל ההגנה, הוא חזר לארץ. הרמה זה רטנר. כן?
תקופה מסוימת, כן.
לא, סליחה, גלילי הרמה.
הוא החליף אותו, נכון.
כן.
אבל מיד כשהוא חוזר, בן גוריון בקיץ... אחרי הקונגרס הציוני הקף ב',
כן.
הוא מעביר את הסמינר הראשון.
נכון, 40.
מה זה היה? אולי מילה או שתיים על הסמינר הראשון.
זה מאוד מעניין. זה בן גוריון, כן. הוא רצה ללמוד צבא. אז הוא הזמין את כל כמובן המפקדים שהיו איכשהו קשורים בצבא האנגלי, בבריגדה וכו'. ולמד מהם כל מה שהם יכלו ללמד אותו, הוא רשם הכל, וזה כולל גם אבא כמובן. הוא פשוט רצה להכין את עצמו, הרי הוא לא היה איש צבא. אבל הוא לקח בחשבון את כל מה שסיפרו לו, זה היה הסמינר הראשון ב-47.
ואז הוא גילה שהיישוב היהודי לא מוכן.
נכון. נכון.
כן.
וההתפרעויות של הערבים גברו, ואני זוכרת את ההתקפה בגן הוואי. אנחנו כבר גרנו בתל אביב.
גן הוואי זה בתל אביב, על הירקון, כן.
נכון. ונרצחו אז 4, נפצעו 7. מגיע כ"ט בנובמבר, והצעת החלוקה, והכרזה על הקמת המדינה. זאת אומרת, הכרה במדינת ישראל, 55% משטח ישראל. ואני זוכרת שהגיעו אלינו הבית אבידר, שגם כן, אלוף אבידר, כן?
יוסף אבידר, כן.
ולקחו את אמא ואבא למוקדי השמחה, אבל אבא מיד חזר, כי המלחמה החלה. הוא תכף ידע שהמלחמה מתחילה, וב-30 בנובמבר, למחרת, התקפה של שני אוטובוסים, של אגד, לא, הרחק מפתח תקווה.
שנסעו לירושלים, כן.
לא, פתח תקווה.
הם נסעו לירושלים,
והתקפה הייתה,
כן, כן.
ואז התחילה המלחמה.
כן, אבל שם קורה משהו מאוד לא מוצלח. מי כמוך יודע, את פרופסור לביוכימיה,
כן.
שישנו חיידק שנקרא הליקובקטר פילורי,
נכון.
שלא ידעו אז על קיומו, שהוא
נכון.
נמצא בקיבה והוא גורם לאולקוס.
נכון.
ואבא שלך סבל מאוד מאולקוס.
נכון. ואז היו...
אז רוב התפקוד עובר ליגאל ידין הצעיר.
במידה מסוימת זה נכון, אבל הרבה מאוד ישיבות, כשאבא היה בהתקפות, אז הרבה ישיבות נעשו בבית, אצלנו בבית. לעתים קרובות, המפקדה, כולל בן גוריון, היו באים אלינו הביתה. אני זוכרת ישיבה כזאת, כאשר שני צעירים נחמדים, יגאל אלון וחיים לסקוב, לא הורשו להיכנס לישיבה. אז הם שיחקו איתי בחמש אבנים בחדר הסמוך.
מי ניצח?
ולי זה היה כיף. מי ניצח? זה אני לא זוכרת. ב-48 במרץ, הרופאים פרופסור שיבה והמנתח פרופסור פייזר מבלינסון קבעו שהמצב מסוכן וחייבים לנצח. צבי אילון, צ'ינר, מונה לסגן של אבא. ומה שאני רוצה להגיד, שזה לא שלא חיפשו ממלא מקום, חיפשו, והציעו את זה גם לרטנר, והציעו את זה גם לידין, אבל אף אחד מהם לא רצה לקחת את התפקיד. אני לא יודעת, אפשר לכתוב על זה סיפורים שלמים, אבל אף אחד לא רצה לקחת את התפקיד, וכולם חיכו שאבא יבריא. הניתוח היה ב-48, והמזכירה הנאמנה, חנה יוסילביץ', הודיע שהגיע הנשק מצ'כיה ברגע שהוציאו אותו מהרדמה, ואז אורו פניו. אבל כמובן שזה לא היה כל כך פשוט אחר כך, כי היה צריך לנוח. אחרי הניתוח, ניתוח מאוד קשה, היום מרפאים את זה עם אנטיביוטיקה, ב-48 האנגלים עוזבים ומשאירים מובלעת בחיפה, שעוזבת ב-30 ליוני. הכרזת המדינה ב-14 במאי 48, אבא נכח בטקס, למרות שהרופאים לא כל כך סמכו שהוא עושה את זה. וב-18 ל-19 למאי המתכ"ל עובר מהבית האדום בתל אביב לרמת גן. זה מצחיק שחושבים על רמת גן היום כעורף. הם פשוט, הבית האדום היה על חוף הים, ורדו שהמצרים יתקיפו מהים.
נו בסדר, אז הם לא הפציצו מהים, אבל הם הגיעו יפה מאוד לגבעת ההחלמה.
נכון.
לרמת גן, והפציצו ונהרגו שם אנשים.
זה פנטסטי.
איך הם ידעו? מאיפה? זה דבר ש...
ואבא היה כבר...
כן, בבקשה.
מעורב במעבר. הפציץ, אז הם עברו למקום שנקרא גבעת החלמה. גבעת החלמה הייתה... איזה מין מקום באמת להחלמה של כל מיני חולים. אבל קריניצי, שהיה ראש העיר, הוא שכנע לפנות את המקום, והיה שם גם וילה של בג'רנו. מישהו זוכר אולי שבג'רנו היה מאוד עשיר בתקופה ההיא, סיגריות בז'רנו. אז היה שם בווילה של ז'רנו שוקן בן גוריון, ומול היה בית קוקס, בית בין שלוש קומות, ושם שכן המטכ"ל והרמטכ"ל. וכמו שאני אומרת, המצרים התקיפו אחרי כמה ימים והרגו את שני שומרי ראש של בן גוריון.
לא יכול להיות שלא הייתה שם ידיעה ברורה איפה להתקיף.
אז זה בדיוק השערה שלי נודע, לי נודע, אני לא ידעתי מהסיפור הזה, נודע לי כשהרמטכ"ל גדי איזנקוט עשה ב-2018, עשה פורום מטכ"ל שם לשחזר את טקס ההשבעה, זה היה משהו פנטסטי, והוא הזמין את כל הילדים של המשפחות, ואז הסתבר שברנדוט, שלא היה מאוהבינו נציג האום, ביקר את בן גוריון כמה ימים קודם ברמת גן, וחושבים שהוא גילה למצרים את כל הסיפור הזה.
אז אולי
הוקמה ועדת חקירה, אבל לא נודעו ממצאיה.
הממצאים של ועדת
ימים, כידוע, נרצח בירושלים על ידי הלכי.
זה אני מיד נעמוד על זה, אבל אני רוצה להבין משהו. הייתה ועדת חקירה, אחרי שחיל האוויר המצרי הפציץ בהצלחה את המטכ"ל הישראלי והרג כמה אנשים.
נכון.
לוועדת חקירה יש מסקנות.
לא פרסמו את המסקנות, אבל ברנדוט נרצח.
ברנדוט נרצח לך. על ידי יהושע כהן, שלימים איש לכי.
נכון. שלימים...
מכפר סבא דרך אגב. נכון. שלימים היה יושב השומר ראש האישי של בן גוריון.
של בן גוריון.
זה חייבים לציין את הדבר הזה. נכון. אבל פולקה ברנדוט היה גם נציג הצלב האדום.
כן.
של שוודיה בגרמניה, והיה בקשרים עם הימלר.
כן.
והימלר, כדי להציל את צווארו, אנחנו כבר מדברים על 40, סוף 44, תחילת 45, הציע לפולקה ברנדוט להציל כמה יהודים מדניה וכמה יהודים עשירים מפולניה. וברנדוט הסכים. והם הובאו באיזשהו אמבולנס עם צלב אדום שנמצא בחצר של יד ושם עד היום. אבל אחר כך הימלר הציע להעביר עשרות אלפי יהודים פולנים, במקום להרוג אותם באושוויץ, להעביר אותם לשוודיה, וברנדוט לא הסכים, כי זה כבר היה יותר מדי. וזה האיש שהפך להיות הנציג הראשון של האום בתיווך בסכסוך. יפה. והוא חשב שהוא יודע הכל. כן. אבל בסופו של דבר אנשי לכי, יהושע זטלר ויהושע כהן, שניהם מכפר סבא, עשו לו מערב בירושלים וחיסלו אותו.
נכון.
זה פשוט לטובת המאזינים. כל הסיפור הזה היה סיפור גואלי, אבל אנחנו נלחמנו על קיומנו.
כן.
חייבים לא להזכיר
צריך,
את הדברים.
לא צריך לשכוח את זה.
כן.
טוב, מכאן שיעקב דורי היה מפקד במשך 18 שנה, מפקד חיפה, רמטכ"ל להגנה, רמטכ"ל צה"ל. אני רק רוצה להזכיר שהוא חזר למלחמה, עדיין המלחמה הייתה ממש במרכז, המצרים היו על יד אשקלון, והוא חזר ממש לתפקד. טוב, וגם במשך השנים שהוא היה רמטכ"ל, כמובן צריך היה להקים את צה"ל, וגם לשמור על צלם אנוש. אז כדי להכיר אותו כמפקד ואדם, תרשו לי לצוטט את דבריו בעניין המפקד.
בבקשה.
הוא כבר אמר את זה ב-39, כשהתמנה לרמטכ"ל ההגנה, והוא כתב באלון הפלמ"ח. דרך אגב, היחסים שלו עם הפלמ"ח היו מצוינים, למרות שכל הזמן היו כל מיני סיפורים אחרים. אז מה אבא אמר? המפקד בכל דרגה הוא מנהיג, מפקד, מחנך. אסור שיהיה מדריך טכני בלבד. עליו להיות מוכן לנהוג את אנשיו בקרב ולכן להצטיין באמנות הלחימה. אבל כל מפקד בכל הדרגות מגלם באופן מוחשי את הרעיון המרכזי שלמענו נקראים אנשים להקריב את חייהם. ככה הוא חשב, מפקד טוב חייב להיות גם איש מוסר, גם איש, לא רק איש מצטיין, אבל המצוינות יחד עם המוסר הם הכוח שלנו. מצוינות ומוסריות.
כן.
אני חושבת שלגבי זה אבא היה מאוד מבסוט אם הוא היה מסתכל היום על צהל, אבל הוא גם אמר צריך משמעת, ומשמעת אני בספק אם הוא היה מרוצה כל כך. לבסוף אני מבקשת שתרשו לי גם על הזכויות שלו, לא רק בצהל אלא השכלה גבוהה.
בוודאי, מתי הוא משתחרר מצהל?
ב-49.
ב-51, רק תרשי לי, ב-51 הוא מתמנה לנשיא הטכניון.
לא, ב-50 הוא מונה, אנחנו חוזרים מאירופה ב-50, והוא מונה לראש אגף המדע במשרד ראש הממשלה.
ומתי הוא מתמנה לנשיא הטכניון?
רגע, במסגרת זו, זה מעניין מאוד, הוא מונה ליושב ראש הוועדה להשכלה גבוהה, שהביאה לחקיקת חוק ההשכלה הגבוהה. ואז הוא אומר, משהו שחשוב לזכור גם היום, וגם לא לשכוח את זה, יש לשמור על החופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה, ובנוסף אי כפיפותם למשרד החינוך, זה יבטיח אותם מצרה גדולה, חשש מהשפעת זרמי חינוך השונים הפוליטיים ברובם, וככה, חוקק החוק להשכלה גבוהה, וכך הוקמה המועצה להשכלה גבוהה, שעד היום מחזיקה מעמד, ואני מקווה שתמשיך. למנהל הטכניון, הוא מונה ב-27 לפברואר 51, והוא היה מנהל הטכניון 14 שנה. הוא הפך את הטכניון לבית ספר מקצועי למעשה, לאחת האוניברסיטאות הטובות בארץ, בעלת שם עולמי, עם 3 פרסי נובל. שוב, מה שהוא אמר בתקופה שהוא מונה, שהתפקיד הזה הוא בדיוק אותו תפקיד שהיה נר לרגלי ביותר רמטכ"ל. להעלות את האדם לרמה האנושית הגבוהה ביותר. מצוינות, אבל גם אדם שלם. איני יכול בשום אופן לראות בטכניון בית ספר גבוה למקצוע טכניים בלבד. שכן בעיניי אוניברסיטה היא אינה רק בית אולפנה מקצועי. מעצם השאיפה להגיע לרמה האינטלקטואלית העליונה, משתמעת גם התביעה להתעלות אנושית ורוחנית. טוב, אז היום הצבא שלנו דוגמה לעולם. היום הטכניון הוא אחד מוסדות ההשכלה הגבוהים בארץ והחשובים. ולסיכום, אל לנו לשכוח את עברנו והחינוך שקיבלנו, ואל לנו לשכוח שהשכלה הגבוהה, הטכניון, יחד עם האוניברסיטאות האחרות, הם המקור למצוינות. בצבא, כדוגמת 8200, ולמצוינות באזרחות, כמו ההייטק, שפורח כאן. זה בא מהשכלה הגבוהה, זה לא צומח על העצים. ותודה רבה לכם.
רגע, אנחנו עוד לא נפרדים, פרופסור
כן.
פדן.
כי
מה? אני חייב לשאול אותך, אם
כן.
את שומעת אותי היטב. אני שומע הד של מרירות בקול שלך? איזשהו אולי כעס קטן?
לא.
בסדר גמור? זה מאוד יפה, אם את מאוד מרוצה ממה שקורה היום, זה מצוין. אז אני אנצל את ה... עובדה שאת בעצמך עוסקת בביוכימיה, את פרופסור אמריטה מהאוניברסיטה העברית, ולשאול אותך על מה שקורה היום.
כן.
שאלה שכולם שואלים, אבל אי אפשר להימנע ממנה. כי אנשים יושבים בבתים ומקשיבים לך. איך
כן.
לדעתך אפשר להימנע? מהנזרת, זאת המילה שהאקדמיה העברית החליטה עליה, קורונה.
כן.
איך אפשר להקטין את השפעתה?
תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שזו תקופה הרבה יותר קלה מהתקופה שתיארנו, שלא היה לנו כלום, כן? מלחמת השחרור. זה אנשים שורחים, במיוחד הדור הצעיר שלא כל כך מכיר את התקופה ההיא. לא היה לנו כלום, לא נשק, כלום, לא צבא, שום דבר. וניצחנו. אז בוא נגיד, זה קודם כל. איך אנחנו מתגברים על הקורונה? יש היום מדענים יוצאים מן הכלל, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, וראיתי היום בעיתון כבר שיש בצרפת התקדמות רצינית מאוד ליצור חיסון. החיסון זה מה שבעצם יהיה הדבר הכי חשוב, ובינתיים מה שאפשר לעשות זה להקטין את ההדבקה, כמו שמנסים לעשות כאן. זהו, אני חושבת שאי אפשר, תרופות לא מכירים עדיין, גם זה מחפשים, אבל החיסון זה מה שיפתור את הבעיה, אבל למרות שהחיסון לוקח המון זמן, חיסון רגיל, היום הם מנסים לעשות כל מיני שיטות אחרות, מאוד מעניינות, נראה מי יצליח.
כן, אני הייתי רוצה אולי שאלה אחרונה שלא דיברנו עליה, אבל אתם המשפחה, גם אבא, גם שני האחים שלך הגדולים שכבר הלכו לעולמם,
כן.
גם את, וגם קרוב משפחה של אבא, פרופסור ישראל דוסטרובסקי. הלו אבא שלך לפני שהיה דורי היה דוסטרובסקי.
נכון.
הוא היה אחד מ... מדעני הגרעין החשובים של מדינת ישראל.
נכון.
אז אולי כמה מילים על הקשר הזה, ואז נוכל להיפרד בשלום.
תראה, זה נכון, המשפחה הייתה מאוד משפחה מדעית. אל תשכח שאבא של דוסטרובסקי ישראל היה גם הדקן הראשון של בית ספר לרפואה, הוא היה רופא. הוא היה הדקן הראשון של בית ספר לרפואה בירושלים. אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב שהיה כל הזמן במשפחה שלנו, במיוחד מהצד של אבא שלי, כן, של אם אתה חושב על דרך, אתה צריך להיות נחוש, אתה צריך להיות חרוץ, אבל אתה גם לא צריך לשכוח להיות בן אדם. ואני חושבת שזה מה שהביא אותי עד הלום גם כן, גם כפרופסור, אני הייתי גם פרורקטור של האוניברסיטה, הייתי גם ראש מדעי החיים, אבל החלטתי בשלב מסוים שהמדע יותר חשוב לי, ואכן פתרתי את המבנה יחד עם הקולגה שלי בגרמניה, פרופסור הרטמוט מיכל. פתרנו מבנה של חלבון מאוד חשוב שיושב בכל הממברנות של התאים, וקיבלתי, אני היחידה הישראלית שקיבלתי את פרס מיטשל, וזה, אני חושבת שזה הרבה מהחינוך שקיבלתי.
כן.
ואני לא מפסיקה להתגעגע אליו.
כן, כולנו מתגעגעים אליו. כולנו מתגעגעים אליו.
כולנו מתגעגעים לאנשים שחושבים ועושים מה שהם חושבים ולא משנים את דעתם כל רגע. אמינות, בקיצור.
פרופסור איתנה פדן דורי, תודה רבה לך, תודה מכל הלב וחג שמח.
חג שמח, תודה רבה לכם.
חברים וחברות, כאן הסתיים הרעיון שלנו בסדרת המשדרים, רעיון על שתי רגליים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, עריכה טכנית ליטל אטיאס, וחג שמח והרבה בריאות. תשמרו על עצמכם. אני יצחק נוי.